בחרתי לומר כשהגבאי פנה אליי לדבר הערב, הוא מסר לי בשבו של הרב עמיטל שביקש שאני לדבר לא עליו אלא על חנוכה. אז את זה אני אשתדל, ראש השיבה פה כעת צריך לקיים, אבל קצת מי שיבין יוכל לעשות תרגום ויבין שקצת אני מדבר עליו בכל זאת. נתחיל בנקודה שאותה כשלעצמה יהיה קשה לתרגם, נקודה הלכתית צרופה. משנה במנחות אף ממתת דברת על באילו אמצעים היו חונכים או מחנכים מקומות שונים במקדש, בעיקר יש מתייחסות למזבח העולה, מזבח החיצון מצד אחד, למזבח הזהב, מזבח הקטורת שבהיכל מצד שני. אומרת שם המשנה שאין מחנכים את מזבח הזהב אלא בקטורת הסמים, לא מזבח העולה אלא בתמיד של שחר. במשנה מוזכר לגבי מזבח העולה שחינוכו אמור להיות בתמיד של שחר. לגבי מזבח הזהב, שבלשון התורה נקרא מזבח הקטורת, מוזכר שמחנכים אותו בקטורת, אבל לא מוזכר באיזה קטורת. בקטורת אתה קרבה פעמיים, גם כי כמו התמידים, פעם בבוקר, פעם אחרי הצהריים. באיזה קטורת יהיו מחנכים? בגמר יש מחלוקת בנידון, מה יהיה בשבועל, בגמר לעולם דפנון, בשבוע של רבי שמעון, שהם מחנכים למזבח הזהב בקטורת הסמים שבין הארבעים. שאלת הגמרא ואותן בקטורת הסמים של שחר, עונה הגמרת הנוי, עונה יש מחלוקת. אמר הבאי, מסתברי כמן דרמה בקטורת הסמים שבין הבאי. לכתיב, כשתרם מדבר את הקטרת הקטורת, כתוב בבוקר בבוקר, בהתיבו את הנרות יקטירנה. בזמן שירון יטיב את הנרות, בבוקר אז הוא יקטיר את הקטורת. ואילה דעבר הדלקה מאות, לא הייתה הדלקה מיום הקודם, הטבה בצפרי מהפך, תיקון הנרות, אם לא הדליקו אותם לפני כן, כיצד היא תהיה? אז כנראה שמדובר שאתה הדלקה מלפני כן, וזה בגמר לא בפורש, מסביר רשי, שהיות מדובר בהדלקה שאתה לפני כן, אז גם הקטרת הקטורת הייתה מהיום הקודם. וכיוון מנורה נתחנכה בערב, תור אדם מתחילתה בערב, יכתיבו בעלות ארון את הנרות, בין הארבעים יקטירנה. מה שיש לנו כאן בגמרא, ואני מתחס רק לדעה הזו, שהיא נפסקה להלכה ברמבה, זה מקור מסוים. בבוקר בבוקר, ואם לא הדליקו מלפני כן, כיצד תתבצע ההטבה. הסבר והנמקה לכאורה אין לנו כאן. דומה שאת ההסבר ניתן למצוא בעצם באותם פסוקים שלהם הגמרא מתייחסת, כשניתן את הדעת לא רק ולא בעיקר לעניין העיתוי אלא למשמעות העיתוי. לגבי כתורת נאמר, והקטיר עליו אהרון כתורת סמים בבוקר בבוקר, והטיבו את הנרות יקטירנה. ובעלות אהרון את הנרות בין הארבעים יקטירנה, כתורת תמיד לפני השם הדורותיכם. יש להניח שמשמעות הפסוקים איננה רק לקבוע עיתוי ומועד, שנדע שיש חטיפה או הקבלה מסוימת בין זמן הדלקת הנרות או הטבה בבוקר והדלקה אחרי הצהריים לבין זמן הקטרת הקטורת. יש להניח שפשר הדברים שישנה זיקה, יש קשר מהותי בין הדלקת הנרות לבין הקטרת הקטורת, ושהדלקת הנרות אמורה להיות מלווה על ידי הקטרת הקטורת. הנקודה הזאת שייכת כמובן לעבודת המקדש מדי יום ביומו, תמידים כסדרה. ישנה משמעות למועד החנוכה שבו אנחנו נמצאים ואותו אנחנו חוגגים. חנוכה הוא כמובן מועד שקשור במנורה. כדיקו נראות וחצרות קדשך, כל נס פח השמן, הציר המרכזי לכל זה הוא כמובן המנורה. אבל יש להניח שהמועד, ככל שממוקד בעניין הנראות והמנורה, זה מנושל מאימת הקטורת שבאותם סוכים משתמע מלווה את המנורה. איזושהי זיקה ולו קלה יש לנו לעניין הקטורת בקריאת התורה שתפעים חז"ל בימי החנוכה, קורבנות הנשיאים שלהם אנחנו קוראים כמעין קור, ארטיפוס, בית החנוכה. בין היתר כמובן מוזכרת שם גם כן כף אחת עשרה זהב מלאה קטורת. אבל מעבר לעזכור הקל, אולי נחשוב אפילו האקראי הזה, לא רב סוכים, יש להניח שאומנם להיטיבו את הנרות יקטירנה, להעלותו את הנרות יקטירנה, ושמועד חידוש המנורה והדלקתה לובה הפן השני של הצמד קצורת שלובה צרוע עם נרות. זה המשמעות הסמלית של נרות, מנורה מצד אחד וקטורת מצד שני. לאור גם בחשיבותינו הבסיסית וגם בספרות הרחבה, יש כמובן משמעויות רבות מעשיות וסמליות. אבל בהקשר הספציפי של המועדים של המועד שבו אנחנו נמצאים, דומה שניתן אולי להתייחס לפן אחד של מביט הפלא, אולי דווקא בתודעתנו יותר שייך למסורת ולתרבות היוונית מאשר לעולמנו ולעולם של מקדש. בהירות, ערים ברורים, ברור כשמש, ככה ביטוי בשול חז"ל. ברור סמל של דברים ברורים, ודאים, ערוכים, מסודרים, אם נוצר סמל של ההיגיון. העידן שדרך כלל נתפס כמאה הכי רציונליסטי בתולדות התרבות האירופאית, מאה ה-18, באנגלית נקרא Age of the Enlightenment. או, תארה. בתכונה הזאת, של בהירות, של דברים ברורים, ערוכים, מסודרים, שלטון מסוים של ההיגיון, תכונה שרגילים לזהות אותה דווקא מתרבות יוון. אמנם יש התקוממו נגד זה, מזמן כתב אדם שמיועדה ספר קוויקס of the Irrational, אבל עצם העובדה שהורגש צורך אחר של התקומם נגד יעיד כמאה עדים שזאת התפיסה הרווחת. ומשעתו שבא הסופר האנגלי במאה ה-19, מתיו ארנולד, ספרו הקלאסי, Culture and Anarchy, תרבות ואנרכיה, לכתוב פרק על הבריזם והלודיזם, על תרבותינו, לעומת התרבות ההלנית. מקביל לכך היה שם פרק ששם התייחס לתכונה היוונית עם נרצה, Sweetness and Light, ששתי התכונות ראה אותו כשייכות לעולם היווני. ביי! איזה תכונה יוונית. לא אמנם, אם אנחנו מתייחסים למנורה ולנרות בבדידותם, ניתן או למה הגישו, לא מדובר פה איזה צורך פרגמטי, וכי לעולם צריך שואלים חז"ל. לא אומרים שמדובר במנורה, כבר לשדר איזשהי מסר של חיבתן של כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא. ראיתות, אסוסיאציות, הסמליות, הן בהחלט בכיוון הזה. הערה, הברה, סדר והיגיון. ולכן לא היינו מצטמצמים לנרות ומנורה ותו לא, אולי בדעה מסוימת היינו כמעט בחוגגים ניצחונם ושלטונם של ערכים של ערכי חשיבה של גישות אינטלקטואליות ודקיות כאחד שדווקא מזוהות עם התרבות היריבה. ובהיטיבו את הנרות יקטירנה, ובעלות את הנרות יקטירנה. ונרות וקטורת לא רק שכנות, שכני, בהיכל בקרבת מקום, ולא רק איך שהם שייכים לאותו מערך של זמן, זה כזה בבוקר ובבין הבית, אלא בין מנורה לקטורת ישנה זיקה מהותית, זיקה עמוקה. אולי ביטוי סמלי לכך, סדר המערכה, הלוז של מקדש, היכן מופיעה תורת הקטורת, מול באמצע הנרות בבוקר, בין הטבת חמישה הנרות הראשונים לבין שני האחרונים. אין אסוסיאציה של קטורת. קטורת מבהירה משהו? מלבנת? מבררת? קטורת אפופה איזה נימה שמסתורים? מן עולה איזה אור, אשן? אנטיתזה במידה מסוימת לאור? ובכל מקום האם בעולמנו, להבדו בתקומים אחרים, עניין הכתובת, תמיד אפוף איזושהי נימה של מסתורין, משהו שלא מושרש ומעורה, והווייתנו אלא איך שיש עדים טרנסנטליים נובעים ממנו. בכתובת אומרים חזר, יש את הכושר מיסטי, שם שבויה הברכה, והברכה שבויה, שהקורת, קטורת שייכת לא לעולם הבהיר והמסודר שלנו, אלא שייכת לעולם של פן מיסטי, מעבר להבנתנו, מעבר לתפיסתנו. עולם של אמונה, לאו דווקא העולם של הרציו הפשוט. קטורת שייכת לקרבה לקדוש ברוך. ישימו קטורה באפיך וחלילה מזבחיך. עולה היא רק על מזבחיך החליל. הכתורת היא כביכול באפך. באיזה זיקה וכנישה ישירה לקדוש ברוך. אמנם שם בפסוק מדובר על איזושהי ניגוד שבין מה שקורה בפנים בהיכל ומה שקורה בעזרה. כתורה היא בהיכל וחליל המזבחיך הזה בעזרה. אבל משהו מאותה הבחנה דומה ניתן לראות גם כן בכתורת ונרות. כשל עצמן, גם בתוך מסגרת האיכל יש שוני מסוים, והכתורה היא באפך. וכאן מוקד מחלוקת מחשבתית, ערכית ותרבותית, שבין המנורה שלנו, מערך המנורה שלנו, זה מה שאנחנו מזהים, ובמידה רבה בצדק, עם תפיסת העולם, ברוחות חיים, שהתרבות היוונית במיטבה. אני מדבר כעת במיטבה על התרבות ההלנית, התרבות ההלניסטית, אולי סיפור קצת שונה, אבל על זה אנחנו מדברים כאן. הרבה הרבה תחומים כמובן, העולמות שונים ותרבויות חלוקות. אבל בשורש הדברים, פעם דיברת על זה בהרחבה שלא יעשה כעת, מחלוקתנו עם העולם היווני במיטבו קשורה באיזה מידה אנחנו מנציחים, רואים כי מנצח ההיגיון, כושר ההבנה, עד כמה אנחנו מבינים שהעולם והאדם, ואם יוצא אפילו העולם הטרנסדנטלי במידה בסרטם הוא קיים, כמה דברים אלה ערוכים ומסודרים. אם מדובר ביקום, פרק ראשון של ספרו הקלאסי Science of the Modern World, וייטה תיאל את תפיסת הסדר הקוסמי כתרומה המשמעותית ביותר של התרבות היוונית לעולם המערבי. וכך כבר גם כמתחומים אחרים. המונח קוסמוס, צד אחד, מתייחס ליקום יוונית, קרוב מאוד למוצדת של סדר. כך שאנחנו מדברים על תפיסות אסתטיות, המאה המוקד המרכזי בתפיסה הקלאסית האסתטית לעומת הרומנטית. תפיסה רומנטית אוהבת את הפרוע, זה שאיננו כל כך מסודר ומאורגן, שלא הייתה כל כך לכלוא אותו תוך מחיצות, זה התפיסה הקלאסית דוגלת מעלת נס על נס, דווקא את הסדר, דווקא את הבהירות. ומוכרת אותה הגדרה קלאסית של פילוסוף אמריקאי סנטיאנה אודות האמנות הקלאסית, מר סנטיאנה, depth in the concise and fullness in the clear, עומק במשהו מצומצם וגודש בבהיר. גם לה בבהירות הזאת תכונה שמאפיינת האמנות, מאפיינת החשיבה, מאפיינת את תמונת העולם והאדם שעומדת במוקד אותה תרבות. זה עולם שמנורה ונורה צרופה. ולמנורה, לנרות ולאור, יש כבר יתרונות אדירים. אבל אנחנו בשלנו, שעולם שכולו מנורה ואור, ובסופו של דבר גם עולם של חושך. מנורה נחוצה וחשובה, אבל מנורה שמאוזנת ומלווה, לא מאוזנת או ניגוד, אלא ביחס דיאלקטי בינה לבין קטורת. מצד אחד השאיפה לבהירות, לסדר, לליבון, להבנה דברים, להבין ולהשכיל, מצד שני מודעות לעומק ולעוצמת המסתורים, המסתורים שביקום, המסתורים שבאדם, ובראש ראשונה כמובן, המסתורים שכל מסתתר בשפחי חביון, תמיר ונעלם מכל רעיון. כל עמנו בנוי על הצמדה ושילוב בין השאיפה לבהירות והבנה וסדר והיגיון מצד אחד, ולצד זה המודעות של מסתורים בכל המובנים, וראיית גם אור המנורה בפרספקטיבה של הקטורת של המסתורים. פעמיים אנחנו שומעים מסירות קרובות זו לזו, ספר שמות, על איש וענן. אבל יש איש וענן של תחילת בשלח, שם התורה מפרטת שהיו הולכים בעמוד איש ועמוד ענן, כשלשניהם הייתה משמעות מאוד מאוד פרגמטית. עמוד איש לחותם הדרך, זאת אומרת בעמוד ענן לחותם הדרך, בעמוד איש להעיר להם יומם ולילה. משהו פרגמטי. ואחר כך עוד פעם אנחנו מתקלים באיש וענן, בהקשר שבו לא הייתה שום משמעות פרגמטית על תכנים סמליים וערכיים ומחשבתיים. התורה ניתנה באש, אבל התורה גם כן ניתנה בענן. וכך התיאור בפסקים ביתרו, אש וענן, שניהם בראש האח, זה צמוד לזה, שניהם אחוזים, אם תרצו כאש ושלבת, כאש וכתורת. כך לגבי מתן תורה מקדמת דנא, ואש שניתנה בתורה, שניתנה באש וענן, ששייכת למערך של מנורה וכתורת, אמורה להיות, חייבת להיות, נלמדת באש וענן ממנורה וכתורת. אנחנו שואפים מצד אחד להבין ולהשכיל, לנתח, ללבן, להפעיל את כל כלי ההיגיון שלנו כדי לרדת עד כמה שניתן או כמה שדברים. אבל הלימוד הזה תמיד הינו, אם תרצו, בצל, או יותר נכון, צמוד לתחושת המסתורים, עצם המגע בתורה טרנסצנדנטלית, עצם התחושה הזו שומעים דבר השם בוקר ועולה מכל שורה ושורה, עצם תחושת המחויבות לשם הדבר השם. זאת האווירה שאנחנו נושמים, וזאת האספקלריה, אספקלריה של ענן, שמאפשרת לנו לעמוד על האור. הדברים האלה הם מבחינתנו קריטיים. ודאי בדרכה של ישיבה, בעיצובה של ישיבה. אנחנו נמצאים כאן הרי עם הדרך, בדרכו של אברהם אבינו להר המוריה. מה הר המוריה? מה זה ארץ המוריה? רש"י אומר, מביא סימוכים, פסוק דברי הימים, שמדובר בירושלים. ואז הוא מוסיף, ורבותינו פרשו, למה נקראת ירושלים, ארץ המוריה, הר המוריה, על שם שמשם הוראה יוצא מישראל. ואז מוסיף רש"י, ואונקלץ, שפרש בארץ המוריה, לארץ פולחנה, ארץ של פולחן, אומר רש"י ואונקלוס תרגמו על שם עבודת הקטורת שיש בו מור, נר ושאר בשמים. וכן הר המוריה, מצד אחד משם הוראה יוצאת, הוראה שמעבירה, שמעיינת, שמבררת. ואותה ארץ המוריה היא ארץ הקטורת. הר זה פולחנה, ולא סתם פולחנה של דבר אחר. פולחנה של קטורת, שנותנת לנו להבין עד כמה אותה תורה נפלאה, שאנחנו מנסים להעיר אותה ולהיות מוארים על ידה, עד כמה היא חלק של עולם של קטורת, עולם של מסתורים. זה חשוב מאוד. שנעמוד ראשית על עצם העובדה של השילוב, ושנבין גם כן את ההפריה ההדדית שמשני המלכים. מצד אחד, ההערה, ההבנה, המאמץ ההגיוני, האינטלקטואלי, האנליטי, הוא יונק מתחושה של מגע עם הנצח, של הכתורת של עיסוקנו. מצד שני, אנחנו לא מוצאים את עצמנו בעולם של מסתורים, סתם כמשישים
כסומה בערובה, אלא מרגישים את המסתורים של מה שאנחנו אמורים להביא. וההבנה מזינה את תחושת המסתורים, מנורה את הקטורת, ולהפך קטורת את המנורה. וזו נקודה שאנחנו חייבים לשאוף להגיע אליה, לשמור עליה מכל משמע. יש מקום בכל העת להגיש את הדברים, אבל אולי במיוחד במציאות שבתוך אנחנו נמצאים, כולל בתוך עולם התורה שבתוך אנחנו נמצאים. ההזרה הדדית, השילוב והשיבוץ שבין המנורה והכתורת, היום מוצא את עצמו מותקע ולכאור בשני כיוונים סותרים. מצד אחד, בחוגים מסוימים ישנן נטיות שכלתניות צרופות שכל כולן בנויות על מנורה ומנושלות מקטורת, ומצד שני ישנם בתי מדרש נכנסים לאיזה מיסטיקה חצי רומנטית, חצי משהו אחר, כלומר יש לתוך מרדף אחרי איזה פנימיות מדומה שכל כולה בלבול וחוסר הבנה, וחוטאים הן לקטורת והן למנורה. ואנחנו רוויי אמונה מהמנורה והקטורת כאחד, ובשילובם ובשיבוצם אנחנו צריכים לדאוג לכך שנדע ונבין להשתמש בשניהם, את המחויבות משניהם, ושרק מתוך כך נגיע לאותו ברור שבתורה שאולי מחזיר למוטב אלא מכוון למוטב. אנחנו פעלים מדי יום ואיר עדיני בתורתך ודבק לבלב מצוותך יחד עובדים ולעבל יראת שמך. הברור שבתורה, הדבקות שבאה מתוך המחויבות של מודעות במסתורים, ואז את השילוב שיחד אוהבינו ששני המרכיבים כאחד. השילוב הזה שאיננו פשוט, הוא שאיפתה, חלומה וחזונה של הישיבה. הוא נקווה שהיא שאיפתו, חלומו וחזונו של כל תלמיד בישיבה. ואת החזון הזה כתשתית הישיבה גם סמת הותוותה תוך די התייחסות למה שענן ומציאות כאחד עוד טרם מסודה. ולפני שהגעתי לישיבה, ולפני שהיו כאן לא רק בניינים אלא בניינים התרומיים, היה פה, כך סופר לי, איזשהי טקס שידע שהיה מי שידע לעמוד כאן ולצטט את מה שנאמר ביחס לאותה ארץ המוריה. בגר את המקום מרחוק, אומר שם רשי, קרוא בחזר, מראה ענן קשור בראש ההר. מי שידע, רק אברהם ראה את הענן, אחרים לא ראו. ידע שאותו ענן הוא אמור להיות בסופו של דבר מקור בהשראה של הר המוריה, ששם איש בענן כי במתן תורה המקורי ישורים ירדו כאחד, וידע והבין שכאן המקום לעמול, לשאוף מתוך חזור ואמונה כאחד, שאומנם כאן יהיו מנורה וכתורת, איש וענן, שמכאן תצא תורה, הוראה בארץ המוריה, בארץ הפולחן.